היו חיי שרה. אז אנחנו מתחילים את הפרשה והיו חיי שרה. אז חז"ל דורשים שהחיים שלה היו בת קוף כבת חף, בת חף כבת זין. מה היופי של בת זין? שלא צריך איפור, ככה שרה ממנו. מתי היה לה את היופי הזה? אז יש שני שלבים בחיי שרה. יש לה את היופי הטבעי בתחילת חייה, ואז יש לה אחרי ולותי את עלי עדנה, לא תודה, אחרי ולותי את עלי עדנה, שהיא חזרה לצעירותה, וכשהקדוש ברוך הוא מברך אותה והיא חוזרת לצעירותה, אז היא חוזרת ליופי יוצא דופן. חז"ל אומרים כל אישה בפני שרה כקוף בפני אדם, ככה שרה הייתה יותר יפה מכל אדם. מה החשיבות של היופי? שכרכן ואהב ליופי אם זה חסר יראת השם, אבל אם זה עם יראת השם, אז רק מגבה את יראת השם. מאידך גיסא חז"ל אומרים לנו שכשבן אדם יותר יפה הוא צריך יותר לעבוד כדי להיות ענב. הגמרא אומרת על המוראים שהשבו, אחד אמר, אני זכיתי לענבה כזו כי אני, ולגדלות כזו כי אני נראה גרוע. אני לא זוכר מי זה היה. לי יש בראש זה רבי יהושע. רבי יוחנן היה יפה, רבי יהושע היה מגיל, היה מכוער. אז אחד מהמוראים אמר, אני זכיתי לחוכמה ולגדולה, ואני לא נראה רע, אני נראה טוב. זה אומר לא נכון, ואילו היית מכוער, היית מגיע לי יותר גדולה.
אגב, זה מחקרים שאומרים עד היום, שאנשים שנראים פחות טוב, מצליחים להיות חכמים יותר, כישרונים, זאת אומרת, צריכים להתקבל לעבודה. לא, להתקבל לעבודה, זה לא רק הפרצוף היפה שלך. צריך להתקבל קצת יותר בשביל להצליח בחיים.
אנחנו דיברנו שבוע שעבר שחסרנו 35 שנה, בהיסטוריה, ויש מחלוקת פה מתי הם עברו. אם אנחנו אומרים שהקידה הייתה כשיצחק היה בן 12, אז באמת רבקה תהיה בת 15, בת 20, כל מיני שיטות, וזה, השאלה היא בעצם מתי עברו ה-35 שנה. זאת אומרת, אנחנו יודעים ששרה בת 90 כשיצחק נולד, היא בת 92 ויגמל אותו, והיא בת 127 כשהיא נפטרת. איפה, לאן נעלמו ה-35 שנה האלו? אז זה דיון. זאת אומרת, זה בעצם מחלוקת במדרש. אם אנחנו אומרים שיצחק היה בן 37 בזמן העקידה, אז באמת זה כי שרה היא בת 127 עכשיו, ואז יצחק כבר בן 37, ואז ממילא רבקה בת 3. אבל אם נלך לפי השיטות האחרות, שהוא היה בן 8, בן 12, בן 15, אז ישנו יותר שנים שעוברים, ואז הדיון הוא, ויבוא אברהם, מאיפה אברהם אבינו בא? אז רש"י מיד אומר לנו, הוא בא מהעקידה. אחרים אומרים לו, שרה הרגישה לא טוב, לקחו אותה למקום גבוה, לקחו אותה למקום להינפש, לקחו אותה לקריית ארבע, שם יש אוויר טוב. אז אברהם מגיע ממרחקים, כי הוא שומע ששרה מתה. אבל שוב, אנחנו רגילים למדרש ששרה מתה מהבשורה של העקידה, אבל זה בעצם מחלוקת בין המדרשים. מה קרה ששרה מתה? יש מדרש ש...
יכול להיות שכבר היו כל כך הרבה שנים ביחד, כבר הם היו צריכים מרחק.
זה מוקלט. המדרש אומר שכשאברהם עוקד את יצחק, אז יצחק אומר לו, רגע אבא, איך אתה תספר לאמא? המדרש אומר שאברהם קם מוקדם בבוקר, כי לילה קודם הוא אמר לשרה, תשמעי, זה לא מספיק, יצחק צריך ללמוד מישהו אחר, זה לא מספיק שהוא גדל בבית שלנו. אני רוצה לקחת אותו לשם מעבר, ושם הוא יוכל לגדול. זה לא טוב שהוא רק איתנו. והוא משכנע אותה, ובסוף במסור נב, שהיא מוכנה, מאחר והיא הסכימה. מה? אחרי הנבואה. אז הוא עובד עליה, בקיצור. הוא אומר לה שהוא לוקח אותה ללמוד. ובגלל זה, והשכים אברהם בבוקר, כך כתוב במדרש, אברהם קם מוקדם כדי ששרה עוד תישן, והוא יצא מהבית לפני שיהיה לה הזדמנות לשנות את דעתה, כי יהיה לה מאוד קשה שפתאום יצחק עוזב את הבית.
יש מדרש כזה?
כן. זה גם בתנחומה, וזה גם בספר הישר, אני חושב, אבל זה ודאי מוזכר בסדר הדורות של הרב הלפרין. אבל...
כשאברהם עושה סיפור...
זה כתוב בסדר הדורות, כמדומני מספר הישר. זה שאברהם והשכם בבוקר כדי ששרה לא תעצור אותו, זה בתנחומה. זאת אומרת, יש כמה מדרשים. אז המדרש אומר שהיה דיון בין יצחק לאברהם בזמן העקידה, שיצחק אומר, אבא, כשאתה מבשר לאמא, אל תעשה את זה כשהיא ליד בור, אל תעשה את זה כשהיא ליד קצה ההר, אל תעשה את זה במקום שהיא עלולה להתאבד או ליפול, תעשה את זה במקום שהיא תוכל לספוג את הבשורה. זאת אומרת, יצחק בזמן העקידה דואג איך שרה תגיב לעקידה. אם קשה לך לקרוא את המדרש תנחומה, אז על האתר 1, 2, 3 תורה, יש קריאה של המדרש תנחומה, אז אתה יכול להוריד את פרשת והערה ולהקשיב, אז אתה תשמע, זה שם. אז אם אנחנו הולכים עם הפשט של רש"י ושל המדרש תנחומה, ששרה מתה מהבשורה של העקידה, אז אנחנו בעצם צריכים להבין את הרעיון שחוזר על עצמו לאורך כל חיי אברהם. אברהם יש לו את הניסיון בכבשן האש, הוא יוצא חי, ואחיו אהובו, הרן, יוצא מת. זאת אומרת, במאפיה יש אמירה, שאם אתה רוצה לתפוס בן אדם חזק, אתה תופס את בני משפחתו. מה? במדרש כתוב. אחר כך אנחנו ממשיכים, אברהם מגיע לארץ כנען, יש רעב, הוא יורד למצרים, שרה נלקחת לבית פרעה. חזרה לארץ ישראל, לא תעזב אותו. כל פעם, בני המשפחה, זאת אומרת, אם לא פוגעים באברהם, פוגעים בבני המשפחה. אחר כך אומרים לו, לקחת את הגר, ואז שרה שולחת את הגר. אחר כך הגר חוזרת, יש לו את ישמעאל, צריך לשלוח את ישמעאל. עכשיו יש לו את יצחק, ו... לעקוד את יצחק, חוזר מהעקדה של יצחק, ושרה, שרה עומד, שרה הלכה לעולמה. אז זהו. למה אליעזר? שאת אומר גם הוא לא. טוב. לוייסה, אז זה אחד מהדברים ש... אני לא יודע אם אנחנו במדרגה לקלוט אותם. אז יש מדרגה שהקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא כזה שהדברים האחרים הם אמיתיים מצד אחד והם לא סותרים מצד שני. זאת אומרת, אני הזכרנו את זה שבוע שעבר על המדרש שאברהם אבינו בוכה בדרך לעקדה. אנחנו רואים את הגבורה של אברהם בעקדה, אבל אנחנו צריכים לזכור שאברהם גם בן אדם ויש לו גם רגשות ואמור להיות לו רגשות. אז מצד אחד וישכם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה עזוז הריז, מצד שני הוא בוכה בדרך, והוא בוכה בעלייה להר, והוא בוכה איך שהוא לוקח את הסכין, והוא מתפלל ויצחק מתפלל, וזה שיצחק לא נשחט, המדרש אומר שנענה אברהם ונענה יצחק. זאת אומרת, הם מתפללו. אז זה היה דיון שבוע שעבר. מוזמן, זה מוקלט. על זה דיברנו שבוע שעבר, שיטות הראשונים בזה.
המותה של שרה, זה אפשר לומר שזה גם כניסיון שלה?
כן, אז זה מחלוקת במדרשים ומחלוקת בראשונים, במניין 10 ניסיונות, האם הניסיון האחרון זה מות שרה. מות שרה, ההתמודדות עם הקבורה של שרה, כן. כן. אז אברהם... עוד לא. תודה. אברהם צריך להגיע ולהתמודד עם זה ששרה הלכה לעולמה. אומרים לנו חז"ל, אם תשאלתי איפה אני לא זוכר, אבל אני חושב שזה בראשונים במקום, או במפרשי המדרש, אולי זה ברדל על המדרש, שבאמת כששרה אמנו נולדה, אז נגזר עליה שהיא תמות ביום הזה. אבל האופן שבה שרה אמנו מתה היה... שהיא שמעה לה עקדה, והיה לה התקף לב או שבץ או משהו, והיא מתה. אז מבחינת אברהם, מה אברהם רואה? ששרה מתה כתגובה לעקדה. אבל מה באמת קרה בשמיים, בחישוב של שמיים? מיום היוולדה היא הייתה אמורה למות ביום הזה. וזה הרבה פעמים הניסיון של האדם. זאת אומרת, בעין של האדם...
זה כמו שחזקאל אומר... חזקאל אומר שם שאם השומר לא זה, אז הבן אדם ימות, בלי קשר לחרב שבא והורג. ובחטאו ימות.
אני שומע? כן.
ונחשו מידך מידו אבקש.
אבל כל אדם יש לו יום שהוא נגזר שהוא ימות.
נכון.
מה החידוש?
לא, החידוש הוא, הניסיון הוא שאברהם לא חושב ככה. אברהם חושב, אילו לא הייתי עוקד אותו, היא לא הייתה מתה. הניסיון הוא, האם אברהם יערער אחרי המקום? נכון, אנחנו יודעים שבאמת היא הייתה אמורה למות ביום הזה. אברהם לא יודע את זה. ופה חוזר הרעיון שהזכרנו לו מהתחלת הדרך, שהקדוש ברוך הוא לא זמין לאברהם. זאת אומרת, 75 שנה הוא לא מדבר איתו, ועכשיו שוב הוא לא מדבר איתו. ודיברנו שעיקר הניסיון של האדם, זה שהקדוש ברוך הוא לא עונה לו. האדם צריך להתמודד עם השאלות, ואף אחד לא בא ואומר לו, הנה, בוא תבין. ופניי לא יראו. הקדוש ברוך הוא בהווה ובעתיד לא מסביר. את העבר אפשר להבין, את ההווה והעתיד תסתדר. אתה לא מבין, וזה מה שהדגשנו שבוע שעבר, אתה עדיין צריך להתמודד. אין לך בעל כוח אחת, אתה חי. תסתדר.
זה שאלה.
איך בעצם אנחנו, אברהם, קורא את המציאות של רצף האירועים? כלומר, רצף האירועים אמור להוביל אותי, כלומר, אם דבר כזה וכזה קורה, כנראה זה אומר שאני צריך רגע לעצור ולעשות איזשהו...
לעשות מה? חושבים, צדקתי או פייתי.
עם אברהם.
כן, אבל אנחנו לא מחליטים על סמך העובד.
גם על סמך תוצאה. גם על סמך תוצאה.
למה?
דוגמה, בוא נגיד משהו רגיש קצת. אם יש ויכוח האם מותר להקים את מדינת ישראל או אסור להקים, בסוף מקימים מדינת ישראל ורואים נס, זה לא אומר שהיה מותר להקים את מדינת ישראל.
נכון, בהחלט לא. אז תוצאה לא מוכיחה.
התוצאה לא מוכיחה, זה מה שאני אומר. אפילו על תוצאה...
חשבתי שהתכוונת על תוצאה, כן.
לא שאני אומר שהיה אסור, אני מקומו זה לא ראה.
כן, נכון. התוצאה לא מוכיחה כלום. כי החזל אומרים לנו שדוד המלך לא היה קם בוקר אחד בלי לקום בבעלה, זאת אומרת, כל לילה היה לו חלום רע, תמיד הוא היה קם וחושב, אני צריך להתענות, אני לא צריך להתענות, כי הוא היה קם ממש בפחד, מזיע כולו, ואילו אחי תופל כל בוקר היה קם, מרגיש טוב, נהדר, היה לו, אחי תופל לא דואג.
זה לא,
אני
חלק גם לשאול,
מסכנת גם לא קרה, נכון? מסכנת. לי זכור שזה מחלוקת, אבל אתה אומר שלא. תבדוק, תומר, תבדוק. אני איתך.
לכאורה הניסיון היותר קשה, כיוון שזה גם הצד האפשרות השנייה גם כן קיימת. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, אם ניקח את הדוגמה שאנחנו דנים פה לגבי אברהם ושרה, יש מציאות שהאדם, בפשטות, שהאדם את שלו בזמנו. ויש מקרים שיש השפעה לבחירה של האדם, ואני... לכן, הנקיפות מצפון, היסורים הפנימיים, השאלה, האם אני התנהגתי כראוי או לא התנהגתי כראוי? האם יש קשר בין מה שקרה לבין המעשים שלי או שלא? היא שאלה, והתשובה היא לא רוצה בתחת משמעית. כלומר, אילו יכולנו אם אפשר לקבוע בבירור שזה מוכרח להיות ששרה נפטרה כעת, כיוון שכעת הגיע זמנה, וברור שמה שאני עשיתי או לא עשיתי, אין לזה שום קשר לזה, אז עדיין זה קשה, כי אני צריך להתחזק, להאמין ולבטוח בזה. אבל לפחות הידיעה הזאת היא ברורה. אבל בפשטות, לפחות לחלק מהראשונים, אי אפשר לומר שהידיעה הזאת היא כל כך ברורה. פה בסדר, אני מקבל, אבל מהמקום של אברהם?
אני שומע, אבל אני חושב שהוא עמד בניסיון.
בסדר, אני מסכים, אני לא אמרתי שלא עמד בניסיון. אני אומר, הניסיון הוא יותר קשה, כיוון שהתשובה היא לא בערך התשובה לשאלה, האם אני אשם במה שקרה? בכל סיטואציה כמעט.
אז צריך לדעת לומר לא.
מה?
צריך לדעת גם לומר לא.
אבל אתה יכול תמיד לדעת שלא. יש מקרים שכן.
אני חייב מי. אבל כשבן אדם, אחד מהקשיים שלנו בדור שלנו, ואני לא חושב שזה היה ככה קודם, זה שאנחנו גם כשאנחנו עושים משהו טוב, אנחנו מאססים, אומרים אולי בכל זאת לא הייתי בסדר. ולא, בן אדם צריך לדעת לומר לא, אני הייתי בסדר. אז אני אומר, אני לא חושב שפה אברהם היו לו נקיפות מצפון.
אני בסדר, אני מקבל, אני אומר, מה שאמרתי, שאדם צריך לבחון, ולהגיע למסקנה, לפי הכלים, אין הדיין אלא מה שאינה פה, לפי היכולות שלו. אבל אני אומר, התשובה היא לא ידועה מראש. האדם לא יכול להחליט מה שקורה זה לא החיות שלי. כי לפעמים זה כן החיות שלי.
מסכים.
אני חושב שהכל אחריות שלך, גם כן אם אתה באמת לא משפיע על המוות. לא.
אז למה זה אחריות שלך?
זה בדיוק מה שהבאתי מיחזקאל, שהוא אומר את זה מפורש. שהשומר, דמו מידיו ודרוש, הוא באבונו מת, ודמו מידיו ודרוש.
שיש לך אחריות לעשות.
נכון.
לא, תמיד יש לך אחריות לעשות.
בסדר גמור, אני מסכים, אבל כשיש לך מעשה, אתה לא יכול לבוא ולומר, הוא במילא הבן אדם היה מת. או במילא הקדוש ברוך הוא זנו מפרנס את כל בריאותיו, אז יהיה לו אוכל. לא, אני מחויב לקום ולעלות לקומה השנייה, להביא... לא, סליחה.
אני מתרגם את זה למציאות שלנו. אברהם אבינו צריך לשאול את עצמו. האם הייתי בסדר במה שעשיתי במעשה העקידה? במקרה הזה, יש לו דרך יותר קלה לתשובה, שבדרך כלל איננו, כי שם כן היה להתגלות אלוקים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שבי נשבעתי לו, השם הוא יודע שבמעשה העקידה הוא עשה נכון. לפחות לאחר מעשה. וגם אין לו התגלות לפני כן. אז זו שאלה אחת שהוא שואל את עצמו פה, התשובה יותר קלה. יש לו שאלה שנייה, האם הייתי בסדר באופן, נניח שסיפרתי לשרה, אז בשאלה הזאת, נניח שהתשובה היא, שנניח שהוא היה בטוח שכן, אני לא יודע אם אנחנו, אין לנו נתונים לענות לכאן או לכאן. אם עניתי על שתי השאלות הללו, כן, אני הייתי בסדר, טוב, אז מה שקרה קרה זה משמע. אבל זה עבודה שלנו, אני צריך לעשות.
נראה לי שזה, זה בעצם, אחר הדברים האלה, איזה דברים, אומר את הדברים של אבי מלך. למה? כי בעצם אברהם לא מוכה על אבי מלך, שהוא אומר לו, ארצי לפניך. הוא אומר, ארצי לפניך, למה אברהם לא מחה, ואפילו הכתוב אחר כך כותב ארץ פלישתים. כלומר, אפילו ארץ שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם ביחס ישיר גם לזרע, היא נקראת עכשיו ארץ פלישתים, לא נקראת ארץ אברהם. ואז יוצא מזה שאין לך, אין טעם לילד, ליצחק, לכן נפתח עוד אותו.
זה הרשב"ם.
כן, יכול להיות ש...
זה עדיין השייך לאברהם.
ואז יוצא, דרך אגב, התיקון של זה, זה שאברהם קונה את מערת המכפלה. כלומר, בכסף מלא. ואז הוא נושא איזשהו מהלך שדבר מוביל דבר עד חיי שרה. אני לא זוכר בדיוק איך המקום של שרה שם. כלומר, למה שרה הייתה צריכה למות? כלומר, זה בעצם השאלה. אבל לפי דעתי הוא כן נוגע שם.
ולמה אברהם צריך למחות?
איך?
זה לא שאלו עדיין.
מה?
האריק.
בהבטחה, כן.
אז מה, אבל זה עדיין עושה. זה עתיד להיות.
כן, אבל...
כרגע, זה לא שאלו, למה צריך למחות?
הוא קונה את הארץ, בהליכה.
לפי מה שאתה אומר, אז הרועה לא צודקים.
איך?
לפי מה שאתה אומר, אני חושב שהרועה לא צודקים בגזל שלהם. כי בכוונה הכתוב מדגיש שעדיין הארץ לא של אברהם, אבל הוא לא יכול להתיישב אליה כשאלו. מבין?
תראה, גם כשהארץ שלך, גם כשאתה המלך שלה...
לא, אבל עדיין לא שלו. אתה אומר למה הוא לא מוכה, זה הארץ שלו, אבל מה זאת אומרת זה הארץ שלו? עדיין זה לא נחשב הארץ שלו.
כן, אבל לפי ההבטחה, אם ריבונו...
בסדר, לפי ההבטחה, אבל הוא לא יכול לטעון על
החלטה. אבל זה לא ראייה אם לא.
או למחות נגד מישהו, זה לא שלו.
זה שהוא לא מכה את זה.
זה מה שאני לא מבין, למה הוא צריך למחות?
רגע, אבל זה לא ראייה אם לא כמו שאתה מביא. כי בן אדם עבד, כי מה ששם קורה, אברהם הולך מתיישב בשטח, אף אחד לא יושב בו. אבל לבוא, וגם אם הקדוש ברוך הוא מבטיח השארץ שלך, אתה לא יכול לבוא ולהיכנס ולקחת את הפירות של אדם. שהוא עבד עליהם, הוא שתל אותם.
כי לא שולם
מה גורם אורי ידנו. זה גדול בין לקחת...
לא, למה הוא לא מוכה, על מה הוא מוכה? עכשיו זה לא שאלו.
כשבני ישראל נכנסו לארץ.
היה להם ציווי להשתלט על הכל, ולהם להרוג תאומות, והיה להם... זה ציווי שלא קיים סתם.
לא, אבל זה שזה לא שלו, זה...
זה ציווי שלא קיים.
הוא כן מקבל את זה בירושה. טוב, זה מהלך אחר עם מלחמת חמש המלכים. מהלך אחר שהוא מקבל את זה בירושה משם. זאת אומרת, ממרכיבי בית ירושלים. אחרי המלחמה, זה יכול שזה היה אמור להיות שלהם, אבל כנען לקחו את הארץ כביכול עד... עד שעם ישראל ייקח את זה שוב פעם, עד שאהרון האמורי לא שלם, כמו שאמרת עכשיו. כלומר, יש איזשהו מהלך כללי יותר, אבל אברהם בעצם קנה את זה גם בלחימה עצמה, עם ארבעת המלכים וחמשת המלכים. אז כן, כן אפשר לומר שהארץ היא באה ירושה כבר לאברהם, בחייו של אברהם.
טוב, נמשיך? יש בזה סתם דרך אגב, אנחנו רואים ב... כי אם גלה סודו לעבדיו הנביאים, כתוב במדרש תנחומא שהקדוש ברוך הוא לא רצה להפוך את סדום עמורה בלי לומר לאברהם, בגלל שאברהם הוא הבעלים. מאידך גיסא, הגמרא בעבודה זרה אומרת שהקניין לאברהם לא היה קניין גמור, ובגלל זה עובדי עבודה זרה מאברהם עד הכניסה לארץ. יש דיון בגמרא אם הם יכלו לאסור דברים, כי הרי הארץ עוד לא ניתנה לנו. והגמרא בעבודה זרה מביאה שיטות ומביאה דיונים בדיוק בשאלה הזו. איזה גרמת בעלות הייתה לנו מימי אברהם עד הכניסה לארץ? בכל התנך כתוב לבכי ולמספד. והיוצא דופן, יש שני יוצאי דופן, אחד זה פוליס, פודס רב לבכותה, והשני זה בשאול. כללית הבכי קודם למספד, אבל לפעמים מגיעים למצב שאף אחד לא רוצה לבכות. המספד צריך לצאת מתוך הבכי, אבל לפעמים אף אחד לא רוצה לבכות. ואז המספד צריך לעורר את הבכי. ופה השרה כבר אישה זקנה, וטבע הדברים מגיעים ללוויה של אדם זקן, אומרים, הגיע ל-127, כמו שאמרו, זהו, בסדר. אז צריך לדעת שלא, התפקיד, הגמרא אומרת, איגרא דהספדא, השכר של ההספד הוא דווקא כשבאדם בוכה ומעורר אחרים לבכות. אדם בהספד צריך לעורר אנשים לבכות, שירגישו
שמה,
כי זה כבוד המת, שאנחנו מרגישים שהאדם היה פה משהו חשוב שאנחנו הפסדנו. כן.
ולמה יוצא שאול?
כי לא רצו לבכות עליו, אנשי דוד לא רצו לבכות, מי הוא מאוד שמחים שהוא מת. כשאנשי דוד שמעו שהוא מת, בסדר, טוב, הגיע הזמן, הוא רודף אותנו כל הזמן. אז דוד קודם נותן הספד.
אבל מה עם כולם?
לא, כתוב את זה אצל דוד, לא כתוב את זה אצל כולם. אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל, יש פה קצת סתירה, והשם הוא בית דינו, ברך זה לא נשמע דין, והשם זה לשון מידת הדין, ברך זה משמע רחמים. בכל, יש שתי שיטות במדרש, או שהקדוש ברוך הוא ברך את אברהם בבת שקראו לו בכל, או שהקדוש ברוך הוא ברך את אברהם שלא היה לו בת. מה הברכה בזה שאין לו בת? כי שיהיה בת, ושהוא לא יכול להשיא אותה, כי כולם שם אנשי חטא, הם ברמה גרועה מאוד, אז זה לא טוב לאדם. הגמרא אומרת, כשאדם נולדה לו בת, נולדה לו צרות, דאגות, לא צרות. קודם הוא דואג איך הוא יגדל אותה, אחר כך הוא דואג שלא ינסו אותה, אחר כך הוא דואג למצוא לה שידוך טוב, אחר כך הוא דואג שבעלה יתנהג אליה כמו שצריך. בת באה לעולם, באה דאגה לעולם. זה ככה. מה? יש פה הרבה אבות מנות, גם אני אביא הבת, מה נעשה?
לא, זה טרי.
בסדר, אל תדאגו, דווקא הוא הכי בסדר, יש תשע בנים.
היי, אז אברהם הולך לשלוח את אליעזר להביא שידוך ליצחק. צריך לדעת שזה אחד מהחיות של ההורים להשיג שידוך לבנים. אברהם דואג לזה, הוא לא אומר יצחק תסתדר, לא, למרות שיצחק בן 37 הוא דואג, הוא שולח את המלאך, איזה מלאך, אבן עזר אומר מלאך של חלומות, שלפני שאליעזר בא כולם חולמים ואז כולם נהיים דתיים, פתאום מהשם יצא הדבר. כשאנשים מתחילים לדבר איתך לשון דתית, תיזהר. רוב הסיכויים הם מנסים לרמות אותך, להריל אותך, כן. כשמוכר מתחיל לדבר איתך דתי, קונה מתחיל לדבר איתך דתי.
מה זה לדבר דתי?
אתם לא מכירים שאתם באים למוכר והוא מתחיל להסביר לך כמה הוא צדיק וכמה הוא נותן צדקה וכמה הוא אף פעם לא מרמה וכמה הדבר הכי חשוב לו זה עירת אלוקים ושהוא צריך ישר עם הלקוחות שלו. כשבן אדם מתחיל לדבר ככה, לדעתי צריך לעזוב את החנות. הניסיון שלי עוד לא היה לי אחד שהיה ישר. אני, ניסיון אישי, עוד לא היה לי אחד שהסביר לי כמה הוא ישר ויראה אלוקים שהיה ישר. עוד לא חוויתי. מה?
בכל מסורת.
כן, אני אומר. כן, אני אומר, כשבן אדם מכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, אני מיד נדלק אצלי אורות אדומים. היה אדם שהייתי על סף לתת לו, בדירה של ההורים שהיה תיקון, לפני חודש. הבן אדם התחיל להסביר לי שהוא קבלן, הוא עשה אצל הדירה שלו שכנים. אז אמרתי, אני אתן לשכן, הבן אדם נכה צהל, נעזור לו. והייתי על סף לסגור איתו, הוא התחיל לומר לי כמה הוא יראה אלוקים וכמה הקדוש ברוך הוא תמיד לפניו, הוא אף פעם לא רימה אדם. אמרתי, בסדר, נדבר. אז לא נתתי לו את העבודה, ובאמת הבאתי קבלן אחר בשליש מחיר. זה האדם שנשבע לי, זה סיפור טרי מהחודש. בסדר, זה, ברגע שבן אדם מכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, זה צריך להיזהר. כי אמרנו שהאבן עזרא לומד שהמלאך שאברהם שולח לפניו זה המלאך של חלומות. כי זה לא טבעי, מה? שלח מלאכו לפניך. אז האבן עזרא אומר, איזה מלאך? זה מלאך של חלומות. אמרתי, כי זה לא טבעי שבתואל ולבן מתחילים לדבר בשם השם, מהשם יצא הדבר. זאת אומרת, מה הולך פה? אז אני אומר, כי הם כבר חלמו על זה. אמרתי, סתם ככה, אם הם היו אומרים את זה, אז כמו שהוד אמר, הייתי צריך לחשוב שהם מרעילים לו את המרק. אני אומר, פה דווקא היה יוצא דופן, שבאמת, הם חלמו על זה כבר לילה קודם.
למה,
כי
אליעזר יודע מה
המלאך? אני לא יודע אם אליעזר יודע, אני לא יודע, זה אני לא.
אנחנו רואים שאליעזר מאוד נרצה מזה שאומרים השם יצא הדבר.
הוא היחידי שלא רואה את המלאך,
הוא היחידי שלא רואה. אז גם
רבקה חלמה? אני לא יודע.
ומי אמר, יכול להיות שגם כל הסיפור שלה הוא גם יביל על זה?
אין הכי נעמי? לא יודע. הראינו בגמרא, שבאמת הגמרא אומרת שהוא שאל שלא כהוגן. זה אחד מהטעויות שאנשים עושים עד היום. חושבים שיציבו לקדוש ברוך הוא תנאים. אם, הנה אני ניצב עליהן המים, ובנות אנשי העיר יוצאות, והיער על מה, באיזה זכות הוא מציב לקדוש ברוך הוא תנאים?
זכות של
אברהם. אוקיי, ואתה רואה שחזל אומרים שהוא שאל שלא כהוגן. חזל לא מגבים אותו. חזל אומרים, מתמזל מזלו. באותה מידה, יכלה לצאת.
אם זה סיפור של תמזל מזלו, אז למה היה כל כך חשוב לספר לנו את כל הדבר?
אולי להראות שהקדוש ברוך הוא גם גיבה את אברהם, אבל זה לא אומר שהוא היה בסדר.
זה
תראה, יש שיטה במדרש של יזר היה כזה צדיק שהוא נכנס, שהוא אחד מהאלה שנכנסו לגן עדן חי. אז יש שיטה שהוא היה אדם ענק. יש את הרשי שהולך עם המדרש שהמים עלו לקראתה. אז הנה חינמי, יש שיטות במדרש שמש משהו כן היה בסדר. אבל אני אומר, הגמרא, סתם הדגמרא זה לא. והזכרנו כבר שני שבוע שבועיים שיש מקום לדון האם כללי הפסיקה גם רלוונטיים לכללי המדרש. האם במדרש אנחנו דיברנו על זה, נכון? שבמדרש יש צעד שאולי הבבלי לא גובר. טוב, נמשיך עוד דקה. כשאליעזר מגיע, אז הוא מיד מציר על המום שיש בו, וזה יסוד בהרבה מסע ומתן, הרבה פעמים כדאי על ההתחלה. סיפרתי שנה שעברה על החבר שלי שיש לו מום, שחסר לו יד, כן? אני הייתי מציל לו שידוחים, הייתי אומר לבחורה, הוא ככה וככה 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 וככה, ובסוף הייתי אומר, תראה, אני צריך לומר עוד דבר אחד, עוד פרט אחד, למרות שהוא באמת אדם מדהים, חסר לו יד, ואף בחורה לא הסכימה להיפגש אותו, ואז אשתו של חבר שלי, שהייתה קרובת משפחה שלו, אמרה לי, לא ככה מציעים שידוך. היא אמרה, אני מתקשרת לבחורה, אני אומר, תשמעי, יש לי בחור שחסר לו יד שאני רוצה להציע לך, יש לו רק יד אחת. חשבתי שלי, למה לבחורה מעולה כמוך אני מציעה בחור שחסר לו יד? בואי אני אספר לך עוד כמה פרטים על הבחור. זאת אומרת, מתחילים עם המום. זה הוא עבד אברהם אנוכי. אליעזר מתחיל, הוא שם על השולחן את הבעיה. אומר, אתם מתייחסים אליי, אני נותן מתנות, כאילו אני גביר גדול. אז בואו ניישר קו רגע. אני לא הגביר, אני כולו עבד. אז הוא מתחיל והוא שם את המגבלות שלו על השולחן. צריך לדעת שבמקח וממכר זה אחד מהדברים הכי חזקים. כשאתה בא להתמקח, אחד מהדברים הראשונים שצריך לעשות זה לשאול את הבן אדם מה הסמכות שלך. כי תמיד כדאי שבן אדם יאמר, אני לא יכול לענות, אני צריך לשאול את הבוס. כי אז הוא תמיד יכול לחזור, הוא מוציא ממך את המיץ, הוא מוציא ממך כמה, עד איפה אתה יכול להגיע. סיימתם את המקח וממכר, הוא אומר, רגע, אני עכשיו אלך ואקבל אישור מהבוס. אז החכם עיניו בראשו, מתחיל את המקח וממכר ואומר, רגע, תאמר לי, אתה סוגר את העסקה או לא? ואם אחר כך הוא בא ואומר, לא, בעצם אני עדיין צריך אישור, אז אומרים לו, אין בעיה, כל מה שדיברנו, בטל. עכשיו בוא נחזור, כשהבוס יגיע, נתחיל מחדש. ואז אתה לוקח את כל הצדדים שלך 10,000 אחורה. למה? ככה עושים במחירת מכוניות, לפחות בארצות הברית. תמיד המוכר עושה איתך את כל המסע ומתן, ואז הוא הולך, אחרי שהוא הוציא לך תמיץ, הוא הולך לבוס, והבוס אומר, לא, אי אפשר, עד כדי כך אי אפשר. אז תמיד כדאי, אני מכיר אנשי עסקים שהם תמיד ה-Vice President, אני לא יודע איך קוראים זה בעברית, הסגן. אין נשיא בחברה, אין נשיא, אבל כדי שהוא במקח וממכר תמיד יכול לומר, אני צריך לדון עם הנשיא, אני לא יכול לעצמי, תמיד טוב שיש מישהו מאחוריך, ואפשר לעשות זה בעל ואישה. זאת אומרת, בעל, אין בושה לבוא ולומר, שמה, אני לא יכול בלי לדבר עם אשתי, לא שייך. ואותו דבר שאישה עושה, וזה הרבה פעמים, זה מאוד חזק, זה נותן לך הרבה כוח. מה גם שאדם בהרבה מצבים, אם הוא רק יוצא שנייה מהמקח וממכר, הוא רואה את זה בזווית לגמרי אחרת. הרבה פעמים האדם שלא בפנים יכול לראות את זה אחרת. אברהם הציב לו עובדה, אל תבלבל לי את המוח, יש תנאי. עכשיו כל הדיונים, בחורה מעולה, יוצא דופן, הכל לא מעניין אותי, יש תנאי, ועל זה אתה לא הולך להתקפל. אליעזר מגיע, הוא לא יכול לזוז מהתנאי שלו. אז איפה הוא כן יכול לזוז? כשהם באים אומרים לו, בוא תתעכב. ופה אליעזר הוא מאוד חכם, הוא אומר דבר מאוד פשוט. הכל טוב, אז אין שום סיבה להתעכב. ואז הם אומרים, טוב, צריך לשאול את הילדה. אז רבקה עושה להם הפתעה ואומרת, כן, אני הולכת. חזל אומרים שיצחק חשד את אליעזר, שהוא בא על רבקה בדרך. אז נשאלת השאלה, אז למה שלחו אותו מלכתחילה? זאת אומרת, אם לא סומכים עליו, אז מה השאלה?
אין לך,
אין לך,
את מי אתה יכול לשלוח?
אין לך,
אין?
אוקיי, בסדר, אתם עונים תשובות טובות, בסדר, יש מקום בהזדמנות לחזור לדיון הזה.
ואיפה הפרק הדר רבי אליעזר?
אני נבוך מלהזכיר אותו, אין מספיק קשה להעביר אותו, אני יודע, הוא יספר לכם, אתה תסביר.
תקראו מה כתוב.